שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
שלומכם?
ברוך השם.
שבת זוכר.
פרשת זוכר, שבת זוכר.
נו, באברום, איזה סיפור טוב.
אני נתחיל אחורה, שבת האחרונה הייתי באיזה בית הכנסת, לא ממש הייתי בגופי, שקראו את פרשת שקולים בשבת האחרונה.
כן, לא השבת.
לא השבת שלפני זה, השבת האחרונה.
למה?
איך זה יכול להיות? כי הם שכחו לקרוא שבת שלפני זה. אז אני קצת קשור למקום, יש לי אחריות רוחנית על קצת על בית הכנסת שם.
זה בית כנסת או בית משהו אחר?
זה בית הכנסת ממש.
בתוך מה?
אז נפסק שהם יקראו השבת. אז ביום ראשון אמרו לי שקראו, אבל קראו את ההפטרה של פרשס פקודי, אם זה היה בסדר. אז זה כבר נשאר ששנה הבאה בעזרת השם יהיה שיעורי בית מוקדמים והכל יהיה בסדר.
אגב, למה קוראים לזה פרשס שקולים?
נו.
למה לא פרשס מחצית השקל?
מחצית השקל, נו.
כי היה מאצ'ינג.
היה מאצ'ינג כבר אז, המאצ'ינג הראשון.
כפי מה שקורה איתנו היום.
חצי ועוד חצי, נהיה הרבה שקולים, מיליונים. אנחנו מתחילים עם פרשס ויקרו, מתחילים את חומש ויקרו. ויקרו א' זהירו. הרבה הרבה קולמוסים השתברו על אותו א' זהירו.
כן, לשון מקרה.
לשון מקרה, לשון הנובה.
הנובה, כן.
יש עוד אחד מההסברים שאומרים פה ש... רבי ינקל גלינסקי היה מדבר על העניין הזה הרבה, שאם אי אפשר להשיג הכל, לפחות חלק להשיג, כמו עם המאצ'ינג רב שולם, כאשר להתרים אתכם 180 שקל לא הצליחו, אבל 18 שקל הם כן הצליחו.
כן, אולי. כן.
בכל אופן, רבו ישי, הוא היה מביא את מה שהחפץ חיים היה אומר, משהו, לפחות משהו, שהחפץ חיים הוציא את הספר שלו, חפץ חיים הזה, הוא הראה את זה בסרוד סלנטר, אז הוא אמר לו שאם יהודי אחד בכל מכל היהודים, אחרי שיספר לשנורא בגלל הספר, יהיה לו איזו הנחה של צער, כבר היה שווה כל הספר. בכל אופן הוא אומר תמיד לחתן שלו, לבן שלו, שהוא ניחן בכוח הדיבור, שכידבר כמה שיותר, אולי זה יפגע במישהו. מספרים על אחד החפץ חיים בשלבים מאוחרים יותר, הוא כבר לא מסתובב מעצמו ומוכר את הספרים שלו, אלא הוא נתן ליהודים שימכרו והיו מקבלים אחוזים. אבל היה לו תנאי. היה לו תנאי אחד רב שולם, שאותם עיירות שהם מסובבים למכור, בין מנחה למייריב, שיתנו דרשה על עניין, על כל, על עניין, ענייני הדיבור. שמר הסלושן, כל העניינים האלה. אחרי איזו תקופה מגיע אליו אחד מאותם מוכרים, והוא אומר לו שהוא רוצה להפסיק למכור. הוא שואל אותו, למה? הרי מכרת? הסתכרת לא מעט. הוא אומר, כן, המכירה זה לא היה בעיה, הבעיה הייתה בתנאי שהרוב רוצה שידברו. הוא אומר לו, מה? אז הוא מספר לו מה שהיה. הוא אומר, הגעתי לאיזו עיירה, הלכתי בית הכנסת אחד, לא רצו לשמוע, אמרו פה ישיר לגמור, פה איזה... כולם דחו אותי, אף אחד לא רצה לשמוע. הגעתי לבית הכנסת של החייטים, שם אמרו, נו, בוא תדבר בבקשה, אתה רוצה בבקשה. ואז התחלתי לדבר על חומרת ענייני על השנורא. אמרתי להם, הרי כל אחד מאיתנו... לא מעלה על קצה דייטוי לאכול בוסר בחולוב. אם נופלת טיפה של חמה, רצים לרע ושואלים אותו ודנים בכובד ראש, לפעמים צריך לזרוק את כל התבשיל לפח. ופה, בלשנורא, אפשר להגיע ל-17 לאווים במשפט אחד.
וואי, וואי, וואי.
אמר לו לשנורא, נו, בדיוק לזה התכוונתי. אמר לו אותו אחד, כן, אבל מה שקרה אחרי זה, שאני שומע את אחד חייטים שם, אומר לחבר שלו, אה, הוא מדבר לעניין. והוא מסביר לו, אני אגיד לי אשתי שהיא לא צריכה כל דבר לרוץ לרב, לשאול אותו אם זה כשר או לא. זה אפילו, זה פחות ממשפט אחד של שנורא שהיא כל היום מדברת, אז יופי, נדע לא להחמיר כל כך. אמר לה החופץ חיים, נו, הרי כבר אמרו, אמר לו בשער בישראל, שאם אחד, אולי יש אחד בכל הקהל שיתחזק מהדרשה שלך, זה כבר היה שווה. ואפילו זה יכול להיות הדרשן בעצמו, אם אתה התחזקת. הוא סיפר לו, במשל, אמר לו שהמלך היה יוצא לציין בימים עברו, לפני שהיה את האגודות של תנו לחיות לחיות, לצער בעלי חיים. אז הם היו יוצאים ליום ציין. היה טקס שלם, עשרות אנשים היו שותפים בכל העם. עסק שלם, יום ציין. אם המלך היה מצליח לתפוס איזה דוב או איזה זאב, אחד, אריה, והיה נחשב להצלחה גדולה. הכל בשביל אותו אריה בודד. אמר לה החפץ חיים, אז גם אתה יוצא ליום ציד. אולי תתפוס, אולי בזכותה איזה רב אריה, איזה רב זאב, איזה רב דוב. אולי בזכותך ידברו פחות לשנורא, יתחזקו. הכל, והכל היה שווה. וממשיך הרב גלינסקי ומספר שהיה בזמן הצאר, אז רצו להקים בית מדרש לרבנים. השלטונות רצו להקים את זה. ודיברו עם השר הרוסי שם אחד שאחרי זה, הוא לקח תחת חסותו את העניין, והוא בא לשכנע את גדולי ישראל. אז אחד מהם דווקא כן שיתף פעולה, אמר שלפחות אנחנו נהיה אחראים על זה. ורצו שרבי ישראל סלנטר הוא יהיה אחראי בשטח. אבל רבי ישראל סלנטר אמר שזה רקוב מיסודו כל העניין הזה, והוא בשום אפילו לא מסכים. והוא ברח לגרמניה, לעיר נמל ממל. באותה עיר נמל השם ירחם היו גרים הרבה יהודים, והיום חופש זה היום ראשון, שבת קודש, עבודה הייתה עבודה. היו מגיעים לשבת אחרי העבודה, ובשבת בבוקר, לליל שבת, ובשבת בבוקר היו מתפעלים בזרזות, ויוצאים לעבודה.
וואו.
רבי ישראל סלנטר הגיע לשם, והוא ביקש לדבר, אמרו לו בבקשה. ליל שבת, קבול השבת, אחרי הקבול השבת, לפני מאיר, והוא מדבר, והוא אומר, אתם טייר ברידר, אחים יקרים, אתם הרי באים לפה, כי חשוב לכם היהדות, אתם רוצים להיות חלק מהיהדות. הוא אומר להם, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שאומר דבר לא נשמע.
שלא לומר דבר שלא נשמע.
כן, אז אני לא אדבר איתכם על עצם, לאיפה אתם הולכים אחרי התפילה וכו', או לאיפה אתם מגיעים עכשיו, לקבול השבת, מאיפה? אבל דבר אחד אני רוצה לשאול אתכם. מי יתיר או לא מי יתיר? איזה צורך יש לכם כשאתם נמצאים בחנות ומוכרים את הסחורה שלכם? איזה צורך יש לכם לעשן? יש עניין לעשן בחנות? לפחות לא לעשן בחנות בשבת. לפחות לא לעשן בשבת. ודבור הם יוצאים מן הלב רב שלם. נכנסים אל הלב. באמת, זה תפס שם את הרבה יהודים את העניין הזה שלפחות לא לעשן בשבת. א' זה אירו, משהו קטן. ובזכות זה, הוא אומר, היו משפחות שזכו לעלות את הדרך הישר ולחסל את העסקים שלהם. מסיים רבי ינקל גלינסקי ואומר, שהיה פעם באיזה בית אצל איזה רב באמריקה, והטלפון מצלצל יום רביעי, ומספר שאחד נפטר לו, מישהו מהמשפחה, אחד שהוא לא יהודי, לא זכה לשמור תורה מצוות, הוא אומר, 7 ימים אני לא יכול להשאיר את העסקים, 7 ימים אני ודאי לא יוכל, כמה ימים מינימום שצריך. אומר לו אותו רב, באיזה יום הוא נפטר, ביום רביעי, הוא אומר לו 4 ימים. הרב ינקל גלינסקי התפלא, כתוב 3 ימים, 3 ימים לבכי, 7 למצפה, מאיפה הוא לקח 4? אז אחרי שהוא ניתק, הוא שואל אותו, כבוד הרב, מאיפה לקחתם 4? הוא אומר, לא לקחתי את זה משום מקום. אז למה אמרת לו 4? שלפחות התחנות תהיה סגורה בשבת. א' זה אירו, משהו קטן לתפוס.
שקוייר, וואו, מדהים, מדהים. פחזקאל אברהמסקי, שימש, זה הזמן של ליהודים, מויסו, אירו ושמחו, זמן של נס, אז מסופר, בעלון של דיר שהוא מסופר על הנס ההצלה, שהיה בפחזקאל אברהמסקי, הוא היה גר באנגליה, בלונדון, אתם מכירים, והיה לו בייזין שם, והגרמנים, מי שלא יודע, בזמן המלחמת העולם השנייה, הם היה להם איזה הפצצה,
בליץ,
בפעם אחת, מבעד לעננים היום גשום.
במשך כמה ימים.
וכאילו הפציצו, 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 ועברו את המקם, משברו את הכל.
הרסו את כל לונדון.
כל לונדון.
היו כמה חכמים שאז השקיעו בהרבה נכסי דולניידה.
כן, כן, כן.
היום עומדים אצלהם בתור.
אם אפשר, לא בשידור. אז האמא, אשתו של רב חזקאל והבן שלו היו בבית, והוא היה בבייסדין. ואז שהתחילו הפצצות, התחילו הפצצות, אז היא מיד צעקה לבן שלה שלא ילך, ומיד כולם דאגו מה איתו. אבל הוא לא התאפק ורץ לשם, הוא רץ, ואז הוא רואה את אבא שלו נסחב עם רב אחר, הוא אומר, התיאור של אבא היה נראה כמו פועל בניין, כולו היה לבן, מלא חלקים שמלא להפסיד, ואבק, וחלקים בזקן שלו והכל, וככה, והשני, הרב השני נסחב איתו, והיה בטראומה, הוא אומר, נשבר לי עמוד שדרה, נשבר לי עמוד שדרה, ובחץ כאלה, הרגיע אותו, אם נשבר לך עמוד שדרה, אתה לא תוכל לזוז בכלל. זה שאתה זז, זה בסדר, וככה לאט לאט הוא יצא מהטראומה, באמת ראה שלא קרה לו כלום. ואז הוא גם סיפר מה שהיה לו. הוא סיפר שבדיוק כשקרה הפצצה, הוא היה באמצע לעשות גט, והוא ישב עם עוד 2 דיינים אחרים, וישבו לפניו 5 אנשים, הבעל והאישה, ושני עדים.
והסויפר.
והסויפר. ואז, ולא היה בכיס עולר, לרב חצקל היה בכיס עולר, לא בשביל מה שמשתמשים היום. אתה רואה מישהו עם עולר בכיס, אתה אומר, לאיזה גזרה הוא יוצא. זה, הוא עם זה חתך את העופות, הכשיר את העופות, וגם כשהיה צריך לכתוב, כן, וגם כשהיה צריך לגיטים, היה צריך לשייף דברים כאלה, אז הוא היה משתמש עם העולר שלו. כן, היה לו עולר מאוד מאוד יקר.
הסרטות לקלף, כן.
הסרטות של הקלף, כן. אז... ואז הם היו באמצע הדיון, ואז איכשהו שאל את השאלה, את העדים, האם שמעתם שהוא רוצה לגרש את אשתו? היה בום, והפצצה בבניין, והכל בניין אבנים וחלקים והכל. חצקל נפל מהכיסא שלו, והתברר שזה מה שהציל אותו, כי נפל אבן של חצי טון על הכיסא שלו איפה שהוא ישר, ובזה הוא ניצל. ועוד דבר זה שהוא ניצל, זה שהוא נפל על העולר שלו, והעולר היה גדול וחזק, היה ברזל טוב, לא כמו שיש היום, והעולר נחתך כולו, וזה הציל את הרגל שלו, כי אם לא, הרגל שלו הייתה נחתכת, אז העולר שנחתך, הציל לו את הרגל, ככה הוא סיפר לימים. ואיך שככה, כולם מתעוררים מההפצצה, אז הוא רואה שכבר האישה לא תצטרך גט לצערנו, כי הבעל שלה נפטר, היא אלמנה, העדים, אחד מהם נקטע רגלו, קיצור איזה שם הפצועים, והוא נסחב ככה לכניסה, והדיין השני ככה תופס בו, וככה נסחבו לכניסה. ואמר רב חצקל, שהוא ברור לו, שמה שהציל אותו, זה היה הציצית שהוא לבש. הוא מאוד מאוד הקפיד על מצוות ציצית, וללבוש את הציצית, הוא היה מברך כל פעם, היו כורחס תכו אלוהיקים, בצל כנופך ויחסיום. הוא אמר שכל פעם שהוא היה לובש את זה, הוא היה מרגיש כאילו עכשיו אני בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני בהגנה, הכל בסדר.
שמירה.
שמירה, אני רואה את רגוע לגמרי. והוא אמר באמת, ושקרבת זה גם לא היה לי שום פחד, כי ידעתי, אני בתוך הציציס, אני בתוך השמירה של השם, אין לי מה לדאוג כלום, אני בסדר גמור. הוא היה רגוע לגמרי. וברוך השם באמת, כמו הוא ניצל, וכל המשפחה ניצלה. ברוך השם, ליהודים מויס אוירה ושמחה, ימים של שמחה, ימים של פורים.
ביום ימיים בזמן הזה.
כן.
ונפש כיסכתו ושומו. ושומו. מה שיהודי שומע, שיטת הבעל שם טוב, שהוא צריך לשמוע, משמיים ישמיעו לו את זה, כי הוא צריך לעשות משהו עם משהו, שמה. מסופר על הרבי הזקן מצ'ורטקוב. פעם נכנס לטיש, והוא מרים את הראש, והוא רואה איזה יהודי חילוני, כן, אותו יהודי חילוני ראה 10 בלילה, ליל שבת, הרבה אנשים הולכים, תפלא לאיפה הולכים בכזאת שעה, ואז הוא הלך אחרי אנשים, אז הוא נכנס, רואה, נכנס בית מדרש, רואה את שולחן ארוך עם הרבה אנשים, ואז הוא רואה את האדמור צ'ורטקוב הזה כן נכנס, אבל האדמור מצ'ורטקוב שראה אותו עם המקל, שלא היה עירוב, הוא הבין שהוא מחלל שבת, מיד מוריד את הראש ויוצא לחדר שלו, טוב, אותו יהודי חילוני ראה שאין שירה, אין קידוש, אין כלום, משעמם הלך. עוברים כמה דקות, הצ'ורטקוב רבי חוזר לטיש, הוא רואה שהוא לא נמצא, והוא עושה קידוש. אחרי קידוש, זה היה לפלא בעיני אנשים, מה קרה פה, מקור מקסובר, סוף מקסובר. ואז הוא אומר להם, הסביר להם הרבי מצ'ורטקוב מה שהיה פה. הוא מספר להם שהבעל שם טוב, כשהתפרסמה דרכו ושיטתו, אז היה את התולדוס יעקב יוסף, כי יוסף מפולנוי, שהוא חלק עליו בתקיפות, היה תמיד חכם גדול, תקיף בדעתו. והוא אמר, אוימר וויס, הוא בא לבעל שם טוב, והתחיל להתווכח איתו בדן איתו. הוא הגיע במרחק, הוא הגיע מפולין לאוקראינה, והוא התווכח איתו על השיטה שלו, תוך כדי דופק על החלון של הבעל שם טוב, איזה זקן, אל תזכן. הוא אומר לו, סרוליק, יש לך איזה משהו שאתה רוצים לזרוק? יש לך איזה כלי שבור שאתה רוצה לתקן? אז הוא אומר לו, לא, מה שהיה לי כבר זרקתי, נתתי לך. הוא אומר לי, אסרו לי כן, תחפש טוב טוב, אולי יש לך כן איזה כלי שבור שאתה רוצה לתקן. עכשיו אתה אומר לו, רק רגע, עוזב את התודס יעקב יוסף, והולך לחפש. התודס יעקב יוסף נפגע, מה? תמיד יהודי מגיע מפולין, הוא עוזב אותו בשביל איזה גוי זקן שמקש ממנו איזה שמטה. עוברים כמה דקות, והבעל שם טוב מגיע, כולו מאובק, הוא מצא איזה שמטה, הוא מצא איזה כלי שבור, והוא מוכר לו את זה בעד כמה פרוטות. הוא אומר לו, והוא אומר לבעל שם טוב, מה, אני לא מבין, זה יותר חשוב, דברים שאנחנו מדברים עליהם ברומה של עולם. אומר לה בעל שם טוב, כל מה שיהודי שומע, משמיים שלחו אותו לשמוע. אנחנו יודעים פה מדברים ברומה של עולם, ומשמיים שולחים לנו מסר, שיהודי, לפני שהוא עוקר את המידות הרעות, לפני שהוא זורק את הכלי, הוא קודם צריך לתקן את הכלים השבורים, לתקן את המידות שלו, ואז עם המידות הטובות, יש דרך. אומר לה, רבותו, זה גוי, זה גוי שולחים לכזה דבר? אמר לה, אפילו גוי שולחים, כל מה שיהודי שומע. טוב, וככה מתווכחים ודנים. כשהם יוצאים, כשהם מסיימים את השיחה, לפני שיוצא אטוליס יעקב ויוסף, הוא אומר לו, אומר, בהשם אותו, אני מקבל את הדרך שלכם, באמת הוא נהפך לחסיד גדול. אבל את העניין של, לקבל כל דבר, ואפילו מגוי, זה אני לא, זה אני כבר לא יכול. אמר לו, בעל שם טוב, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה.
איי, איי, איי.
השיר המפורסם זה, המקור הוא ישן. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, הרי אם יהודי ידע שכל דבר שהוא רואה ושומע, לא משנה אם זה מיהודי, מגוי, מחתולו או מכלב, זה מחייב אותו בחשבון אישי, בחשבון נפש. זה אחריות מאוד גדולה. אז אדם לא רוצה כזה דבר. טוב, הוא יוצא מהבעל שם טוב. הוא יוצא, הוא מתחיל ללכת בדרך, פתאום הוא רואה עגלה עם סוס שהתחיל למס השלג, אז נהיה בוץ, אז הסוס התהפך עם העגלה. העגלון היה זקן, הוא רץ מהר להקים את הסוס, ואת העגלה הוא לא מצליח להקים. אז הוא מבקש מהתוזס יוסף שיעזור לו. הוא אומר לו, אין לי כוח, אני חלש. הוא אומר לו, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. אמר תוזס יוסף, לפני רגע שמעתי את זה מהבעל שם, טוב, עכשיו אני שומע את זה ממנו. יש דברים בגו. אז הוא עוזר כוחות ועוזר לו להפוך את העגלה, והוא מבין ומקבל את מה שהבעל שם טוב אמר לו. אומר הצ'ורטקוב הרבי, אנחנו מנסים לנהוג כשיטת בית שמאי, להתחיל להתכונן לשבת מיום ראשון.
נכון.
בטח ובטח ביום רביעי כבר להתחיל להתכונן, כמו בית הלל.
נכון.
מגיע יום שישי, לומדים את הפרשה עם הפירוש, עם הזוהר, משתדלים כמה שיותר. אחרי זה מגיע מנחה ערב שבס, עודו לשם כתוב. פרק תהילים, כפי תקנת הבעל שם טוב, ידעו לשם חסדוי. אחרי זה קבולת שבת בשירים וריקודים, כגבנו. ועושים את כל ההכנות, מגיעים לסעודה, אני בא להכין, לעשות קידוש. קידוש, ואיחול השמיים ואורץ, כמי דיידוס. אני מרים את הראש, ואני מקבל סתירת לחי. אני רואה מחלל שבת מול הפנים שלי. מה שלחו לי משמיים לראות, סימן פה לראות. איפה ההכנה שלי? אני עוזב את הגביע, ואני חוזר לחדר, ואני מנסה לתאר את עצמי, ולהתחזק, ולהתרומם, לתקן את מה שאני צריך עוד לתקן. ואז אני יוצא, בחזרה לעשות קידוש, ואני רואה שברוך השם, אין מולי בכלל לשבס. אני יכול כבר לעשות את הקידוש. ונפש כיסך טוב ושומו. כל מה שיהודי שומע, משמיים הכניסו לו לשמוע את זה.
מדהים, מדהים. השבוע הייתי בניחום אבלים של יהודי, שמתפלל אצלנו בבית כנסת, אדם שישב שבעה בבאר שבע, על אמא שלו נפטרה פתאומיות, היה מאוד שבור. הוא יהודי, שומע תורה ומצוות, יהודי ספרדי. אני מספר את זה בשביל הסיפור בהמשך. הוא סיפר לנו סיפור מדהים על הרב שטיינמן, שהיה איתו אישית. הוא היה גר בבאר שבע, והיה עובד באיזה, אם אתה זוכר את הימים אלה של... ערוץ 2000 והכל שהיה את כל השידורים, הרדיואים האלה, אז הוא היה עובד בזה.
תחנות רדיו הפיראטיות. תחנות
רדיו הפיראטיות, בדיוק. עובד, היה לו פרנסה טובה והכל. אז הוא התחיל לחשוב אם... כי אני, זה קרה כי שאלתי אותו, למה אתה גר בכל המשפחה שלך גרה בבאר שבע, מה אתה עושה בירושלים? אז ממש באמת, היה לו את השאלה הזאת, הוא היה נוסע לירושלים כל יום. והוא לא ידע באמת אם לעבור לירושלים, הוא לא להישאר בבאר שבע, מה לעשות? הוא לא ידע מה לעשות. והוא שמע, הוא גדל לא כל כך דתי. והוא שמע שיש רב גדול, רב שטיינמן, בני ברק, אפשר להתייעץ איתו, הוא אמר, ניסה להתייעץ איתו. והוא ירד לבני ברק, אני אספר את התיאור, איך שהוא אמר לנו, הוא בא להיכנס בדלת, והמשבק ככה לא נותן לנו להיכנס, בא לסגור עליו את הדלת, והרב שטיינמן ככה פתאום ראה אותו ככה, בדלת ככה, אז הוא כזה, תקרא לו, תבוא. הוא בא, רב שטיינמן בדיוק ישב עם כמה ראשי שיבס, דיבר איתם, לא ארוך, ואז הוא סיים איתם, והוא בא אליו, כן, בני, מה רצית? אז הוא סיפר לו, אומר לו, תקשיב, אומר לו, הרב, אני גר בבאר שבע, אני עובד בירושלים, לא יודע אם לעבור לדירה לירושלים, נשאר בבאר שבע. אז הרב שטיינמן שואל אותו דבר אחד, דבר ראשון, איפה יהיה לך יותר זמן ללמוד? עכשיו שאתה בבאר שבע או כשאתה גור בירושלים? אז הוא אומר לו, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, איפה יהיה לי יותר זמן? הוא אומר לי, שאף שטיימן לקח דף ועט, והתחיל לחשבן איתו. הוא אומר, טוב, אתה גר בבאר שבע, כמה אתה משלם שכירות? ככה אתה משלם שכירות. כמה עולה לך המחיה? ככה עולה לך. כמה אתה מרוויח? ככה. רבע שעה. אף שטיימן נכנס איתו לנושא כלכלי. הוא ישב איתו כלכלי.
רואה חשבון.
ואתה רגע, אז אתה מרוויח ככה, אז אתה עושה ככה, יפה. אוקיי, זה באר שבע. בוא נעבור לירושלים. תזכור דירה בירושלים, ככה יעלה. לילדים מוסדות וזה, ככה. מחיה, ככה יעלה לך. אתה מרוויח, ככה. אז אם ככה יוצא, שאם אתה תעבור לירושלים, יהיה לך יותר זמן ללמוד בשלוות הנפש. אז תעבור לירושלים. זה אני נפעמתי מהסיפור הזה, שקודם כל רואים דוק גודל הדור, ישב עם יהודי, ורבע שעה יקח דף ועט וחשבן איתו, כלכלי, מה כדאי לו לעשות, מה לא כדאי לעשות, אבל מה כל הנקודה הגדולה? איפה יהיה לך יותר זמן, יותר שלוות הנפש, לשבת וללמוד תורה. ואז כששמנו שם, מי שספר עוד מישהו, על אחד רופא, שעשה עלייה לארץ ישראל, ורצה לשבת וללמוד. הוא בא לרב שטיימן, והוא אומר לו, אני רוצה לעזוב את הכל, ואני רוצה לשבת וללמוד. אז הוא רב שטיימן אומר לו, חבל, חסר לנו רופאים, שומרי תורה ומצוות. אז הוא אומר לו, לא, בכל אופן, אני רוצה חשקה נפשי, אני רוצה ללמוד תורה. רב שטיימן עדיין לא כל כך הסכים. הוא אומר לו, אתה יכול ללמוד שעתיים רצוף? אז הוא אמר לו, כן, אני יכול להתרכז שעתיים רצוף. טוב, אם אתה יכול להתרכז שעתיים רצוף, אז אתה יכול לעזוב ללמוד תורה. סתם, כאילו, מבט, שגודל הדור. סליחה, אני אוסיף עוד לסיפור. סליחה, הוא גם שאל אותו, אתה לא תעבוד, יהיה לך כסף? אז הוא אמר לו, כן, יש לי כסף. אומר לו, יש לך הרבה כסף? אתה לא תעבוד כלום, יהיה לך הרבה זמן מחיה, אתה גם צריך אחרי זה לחתן ילדים, אתה בטוח שיש לך כסף? הוא אמר לו, כן, כן, יש לי כסף. יש לי מספיק. ואז הוא שאל אותו, אם יכול להתרכז שעתיים ללמוד, ואז הוא אישר לו, עומד לעזוב.
מה היה איתו אחרי זה? אתם לא יודעים, הוא בשלם.
שבל עומד עד היום.
ברוך השם, ברוך השם. יש סיפור מעניין על הרבי מסקולן. מירון, אתם מכירים את המנהג, רבי שלום, יש כאלה יהודים שהולכים לפורים למירון, מתפעלים שם בנט, שומעים את המגילה.
למה, מה העניין?
פורים זה יום גדול, במקום לבקש בקשות. יש שם מיליאן מאוד מאוד גדול, של הרבה אנשים מכל רחבי הארץ שמתפעלים שם בנט, ובזרזות חוזרים לביתם, בבני ברק, ירושלים ובשאר הערים. יש שם עניין מאוד גדול. בכל אופן, אז מי ששם לב, שעולים במעלה ההר במירון, ממש בסיבוב, ממש בסיבוב, עולים את נכנסים למושב, יש עלייה, אז הכביש מתעכל שמאלה, מניעת העלייה הקשה יותר.
כן.
אז ממש בסיבוב, איזה 50 מטר מהכביש, יש שם מוסדות חסד לאברהם.
אוקיי.
זה בעצם ישיבה לכל מיני בחורים, מכל מיני מקומות. בכל אופן, מי שהקים את הישיבה הזאת זה הרבי מסקולן. הרבי לזר זוסיה פורטוגל. מסקולן הרבי, הוא בזמן השואה לא היה בשואה ממש, אבל הוא טיפל באנשים אחרי זה, אנשים שבורים ורצוצים, שלב הרבה סיפורים, צדיק גדול. כשהוא עלה לארץ, אז הוא בא להיכנס למירון, הוא בא למירון לצין של רב שימן. אז הוא הלך קודם לרב של המקום, הרב שטרן, שם יאריך ימיו ושנותיו, הרב של היישוב עד היום, חסיד ויז'ניץ. ואיתו הוא ביחד הלך למערה, לצין של רב שימן. הוא עומד בפתח של הציון, ואז הוא שומע איזה יהודי צועק, מנובל, צא החוצה!
אוי.
הרב, המסקולן הרב, נעמד במקום, נהיה חיוור. אמר לה, הרב שטרן, לא, הוא לא... זה נמצא פה איזה תימוני אחד שכל היום צועק על היצרור של עצמו, שיצא החוצה. אמר לה, מסקולן הרבי, מה שהזכרנו קודם, ונפש כי תכתו ושומו. אם משמיים שמעתי שהוא אומר, צא מנובל, אז יש פה משהו.
וואי.
אני לא נכנס.
וואי.
הוא יוצא החוצה והוא חושב, והוא מחליט להקים במירון ישיבה לבחורים שצריכים עזרה בכל מיני... הכוונה מבחינה רוחנית, גשמית, משפחתית. הוא שבועיים ימים מתרוצץ סביב הנושא, עד שהכל מוכן, והישיבה הולכת לעלות על הקרקע. אחרי שהכל מוכן והישיבה כבר קורה מתור וגידים, אז הוא נכנס לצום. שיבת חסד לאברהם.
ואז לא צעקו.
ואז לא צעקו. ואז הוא יוכל להיכנס. שבי זוכר, רב שולם.
שמו, לשאר כל יחם אברהם.
אז היא בתקנסת של המרצים.
נו.
שמגיע מפטיר ואומרים, איפה זה זוכר?
אוקיי.
ואז אחד נזכר, פרשס תזריע. אישו, כיסלת ויולדו, זוכר. אז הם קראו את פרשס תזריע. אז רב שולם, פרשס זוכר, איפה זה נמצא?
אני בתור גבאי, יש לך כוח שאתה אומר לי באמת.
אז הנה, יש לנו פה גבאי, אז להכין מראש.
שר כוח. שר כוח רב אברום, תודה רבה. רוממת אותנו. שיהיה גוד שבס, שר כוח לכולם.